כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כתב צבאי במדינת ישראל הוא מקצוע הנע בין סיקור ידיעות כמעט שגרתי על פיגועים וניסיונות פיגועים, לבין ידיעות שכמעט כולנו עדים אישיים להן, ירי טילים מן הצפון או מן הדרום. אפילו תושבי גוש דן אינם פטורים מן הצרה הזאת. כתבים ופרשנים צבאיים גם מדווחים לנו על מלחמות הממשמשות ובאות ומורטים את עצבינו כהנה וכהנה. אלה הם חיינו במדינת ישראל מיום היוולדה, ולמרות שמצבנו הכלכלי השתפר מאוד בעשורים האחרונים, ואין מה לומר מצבנו הצבאי, עבודתו של הכתב הצבאי הפורץ אל חדשות הרדיו או הטלוויזיה בהודעות איוב אינה נפסקת אפילו לרגע. רון בן ישי הוא אחד הכתבים הצבאיים הוותיקים במדינת ישראל. עטור פרסים ועטור פציעות, הוא דיווח לנו במשך עשורים על פיגועים ועל פשיטות, על מלחמות ועל מעשי טבח. על דברים לא מעטים נמנע מלדווח. כתב צבאי מן הדור הישן, בן ישי, הוציא לאור ממש בימים אלה ספר המסכם את עבודתו, חי במלחמה, עיתונאי תחת אש. כך הוא קרא לספר שמעורר מחשבות, וללא ספק, ללא ספק יעורר ויכוחים. על כך נשוחח הבוקר במשדרנו. כתב צבאי קראנו למשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. מפיקה את השידור ומנתבת אותו ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. יצאנו לדרך. רון בן ישי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב לך, איציק, שבת שלום גם לך.
רון בן ישי, הרשה לי להציג אותך למאזינים, למרות שאין הרבה הכרח בכך, אבל הוא עיתונאי ותיק, פרשן וכתב לענייני ביטחון של ויינט, הוא חתן פרס ישראל לתקשורת 2018, וראוי אולי להוסיף, הכתב המאותר ביותר והפצוע ביותר. דיברנו על כך, שני ספריו עוסקים במקצועו. הראשון נקרא כתב חזית, יצא בהוצאת ידיעות אחרונות ב-2018, וספרו האחרון שיצא לאור ממש בימים אלה, והוא נשוא המשדר, חי במלחמה, עיתונאי תחת אש. גם הוא ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. והשאלה הראשונה אליך היא כמעט מתבקשת מאליה, כמה משפטים על זיכרונות ילדות, בחרות, נעורים, ותחילת הקריירה הצבאית?
אוקיי, אז באמת כמה משפטים. אני נולדתי במלחמת העולם השנייה, על הר הצופים בירושלים. אבי היה בבריגדה העברית, בצבא הבריטי. ואחר כך במלחמת השחרור, אבי נהרג בליווי שיירה לירושלים, הוא נהרג בקסטל, מה שהיום נקרא מחלף הראל, ושלושה חודשים אחרי כן, מפקד המערב, עבד אל-קאדר אל-חוסייני, זה שהרג את אבי, נהרג בידי אנשי החטיבה הירושלמית, בערך 300 מטר, 350 מטר מהמקום שבו הם הרגו את אבי.
בן כמה היית אז?
הייתי אז בערך בן 4.5, ומאחר שהבריטים עוד היו אז בארץ, הם חילצו את אבי כשהוא היה פצוע, הוא מת אחרי כן בשערי צדק, והוא נקבר באותו לילה בירושלים על ידי הבריטים על הר הזיתים. במקום ממש מתחת לאיפה שעומד היום האינטרקונטיננטל. ולמזלנו, העבודות הבנייה של האינטרקונטיננטל לא פגעו בקבר של אבי, כך שכשחזרתי ממלחמת ששת הימים, שבה השתתפתי כקצין מילואים, יכולתי לעלות לחפש ולמצוא את הקבר של אבא שלי, וזה מה שהיה. לגבי השירות הצבאי שלי, הייתי התגייסתי, הייתי בפנימיה הצבאית על שם בירם, ליד בית הספר הריאלי בירושלים שלהם, שלה ניחב שני דברים: א', חינוך לערכים, וב', חברים טובים שהולכים איתי עד עצם היום הזה. ואחר כך בשירות הצבאי הלכתי לצנחנים, קורס קצינים, גולני מוטה גייס קציני צנחנים לגולני, כשהוא נעשה מחת גולני, ואני הייתי אחד מהם. וזכור לי מהשירות הצבאי שלי בעיקר אירוע אחד, שבו אנחנו הלכנו להפגין ריבונות בצפון מול הסורים, מתחת לרמה הסורית, מה שהיום נמצא בידינו רמת הגולן, אז היה בידי הסורים, והמוצבים הסורים היו ממש על גבול עמק הירדן, והיה מאבק על ריבונות. קו הגבול או קו שביטת הנשק אז לא היה ברור, והסורים ניסו לקבוע עובדות על ידי זה שהם זרעו פול באיזה חלקה, נקראה חלקת 60 המטר, ליד קיבוצים דן ודפנה, לא רחוק משם. ואנחנו נשלחנו, הפלוגה שלי בגולני, נשלחנו, אני הייתי על סמך מפה, פיקדתי על הפעולה, נשלחנו לקצוף את הפול, את הפול, כדי שהסורים לא יקבעו ריבונות. הלכנו בלילה גשום, עבדנו 150 מטר מתחת לאשנבי הירי, אבל כשחזרנו מצאנו שאחד החיילים איבד שתי מחסניות מתחת, ממש מתחת למוצב, אחד מחיילי הרטיק. ואז אריק שרון, שפיקד על הפעולה כמטה, ראש מטה פיקוד צפון, בלילה למחרת שלח את החייל ואותי לחפש את המחסניות, כדי שהסורים לא יוכלו להראות לאום שאנחנו הפרנו את הסכם שביטת הנשק. וככה התנהלו הדברים אז. הלכנו, מצאנו את המחסניות, חזרנו, ואריק שרון אמר, אוקיי, בסדר. ככה היו הדברים אז.
כן, השאלה המתבקשת היא כמובן, איך אתה עם הפתיחה המאוד מבטיחה הזאת מבחינה צבאית עובר לעיתונות, אבל נשאיר את זה כרגע, כי אני רוצה לעבור לעד השני, ואתה אנה יישאר איתנו על קו הטלפון, רון. אני עובר אליך, האלוף עמוס גלעד, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
האלוף גלעד הוא היה דובר צהל, היה ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, מתאם הפעולות בשטחים, ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, ועוד ועוד. כדי לקבל תמונה יותר רחבה, נציין את ספרו של שמעון שיפר, המטריע, ידיעות אחרונות 2018, והוא עוסק בסדרת רעיונות עם האלוף גלעד. השאלה אליך היא, אם תוכל גם אתה להקדיש כמה משפטים לעניין הזה. הממשק שבין הפרק המדיני למודיעין והצבא. בבקשה, האלוף גלעד.
הממשק הזה הוא דבר מכריע, כי הוא קובע גורלות של מדינות, ובמיוחד בישראל. כאשר החלטות לא נכונות מתקבלות, החיילים הגיבורים והקצינים הגיבורים, אני אומר את זה ברצינות לא בציניות, הצילו את המצב או עשויים להציל את המצב גם בעתיד, אבל אפשר היה למנוע את המלחמות. לדוגמה, מלחמת לבנון הראשונה הייתה החלטה שגויה, נגועה בבורות, לא הבינו מי זה הנוצרים, בנו על איזה ברית שלא יכלה להתקיים והייתה קורסת מאליה, ואנחנו שילמנו מחיר כבד, למרות שהיו שם הרבה מאוד סיפורי גבורה והצלחות טקטיות. וזה חוזר על עצמו. אני מאתר את הממשק הזה בין הדרג המדיני למודיעין, להבנתו, לבין הערכות מצב שמובילות להחלטות היסטוריות, ליציאה למלחמה ולמהלכים כאלה, כנקודת תורפה שלא משתפרת. ולכתבים צבאיים רציניים, כדוגמת רון בן ישי, שהוא אחד הדוגמאות המובילות לכך, יש תפקיד מאוד חשוב בלהצביע על כך, או אם הם נכשלים בכך, אנחנו עלולים לשלם מחיר.
אבל אלוף גלעד, אם תרשה לי, הלו יש כאן גם כישלון של אנשי המודיעין שלא משכילים להעביר את המצב אפילו לאיש מאוד מנוסה בענייני צבא כמו אריאל שרון, הלו כן?
נכון, לא תמיד. במקרה הזה היה כישלון, מה זה כישלון? היו כאלה שהתריעו, סליחה שאני מדבר על עצמי, אבל הייתי בדרגה זוטרה. אבל הייתה תופעה של התיישרות מאחורי אריאל שרון ואחרים שהאמינו, אגב, ללא שום סיבה, שזה סתר את כל העובדות. כלומר, כל מי שהיה בלבנון או בא במגע עם הנוצרים מבין שהם משענת קנה רצוץ. אם יש משמעות אקטואלית לביטוי הזה, התנכי, זו המשמעות. אנשים חסרי כל אמינות, נהדרים כל כישורים צבאיים, והזקנים בחבורה, שם פיאר ז'ומאייל, אחרים, שזלזלו בהם, אמרו, לא יהיה הסכם שלום עם ישראל, כיוון שאנחנו רוצים להיות מנהיגי לבנון כמדינה ערבית. כלומר, לא היה שום בסיס עובדתי, יש כישלון מאוד חריף שהביא לשרשרת של כישלונות, עד שבסופו של דבר ביצענו את הנסיגה שבעולם הערבי לדעתי התפרשה כבריחה. אני לא יכול להוכיח את זה, אין איזה תימוכים במידע, אבל האינטיפאדה השנייה קיבלה השראה מהדימוי המדרדר של ישראל. ולשמה נכנסנו ללבנון? לכונן שם סדר חדש, להעביר את הפלסטינים לירדן, זה הכל הנחות כושלות. המודיעין לא התריע בפני הדרג המדיני, אריאל שרון ציינת שהיה דומיננטי מבחינת צמרת המודיעין. היו כאלה שאמרו את זה, אבל קולם נבלע. ובסופו של דבר הכל קרס, כי בעניין קלפים, כאשר הנוצרים, כשנאלצו, לא, נוצרים, נוצרים, כן, כך קוראים להם, בלבנון, אמרו, אנחנו לא איתכם. הם גם לא נלחמו איתנו, חיילי צהל הושארו לבד, זאת מלחמת התאיה מוחלטת, נפלנו בפח, זה מזכיר את וייטנאם, אבל זה הרבה יותר חמור, כי זה על גבולנו. ארצות הברית וייטנאם היא כישלון, אבל זה כישלון רחוק מארצות הברית. כאן זה דבר שייצב את המציאות, גרם להתמרמרות קשה, והביא לשרשרת אירועים שאפשר היה למנוע אותם בהחלטות נכונות. במלחמת יום כיפור, לעומת זאת, המודיעין האיסופי, כלומר המידע, גם של המוסד, גם של המען היה מצוין, הערכה כושלת, והדרג המדיני נפל בפח של יוהרה. שם דווקא היה תפקיד חשוב לכתבים הצבאיים, אני לא בטוח שהם מילאו אותו, זה אולי רון יכול להעיד יותר טוב ממני, זאת ההתרשמות שלי. וכך אפשר להמשיך. יש מקומות שכן המודיעין הצליח רק בשתי שלוש מילים. אני חושב שאיראן, כאיום מרכזי, המודיעין הצביע על כך בזמן, והמדינה על כל משאביה נערכה כדי לטפל באיום הזה עד היום. זו סוגיה מאוד מסובכת. גם אני חושב שהמודיעין הצליח למנוע מלחמה מיותרת עם סוריה ב-96 על בסיס דיווחים מסוכן שלא היה ודיווחים שלא נמסרו כביכול שסוריה מעוניינת להילחם. יש הרבה הצלחות למודיעין, יש גם הצלחות אופרטיביות. המודיעין זה לא רק דרג מדיני, אבל זה מה ששאלת אותי.
טוב, אז בוא יישאר איתנו גם על הקו, אני רוצה לעבור ברשותך. אלוף גלעד, לעד השלישי שלנו, והוא פרופסור רפי מן. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
פרופסור מן הוא מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. הוא מתמחה בקשר שבין התקשורת לפוליטיקה, וכן הוא מתמחה בהיסטוריה של התקשורת בישראל. מספריו המנהיג והתקשורת על דוד בן גוריון והעיתונות, התקשורת וכן הלאה, יצא בהוצאת עם עובד ב-2012, והספר עיתונאות, איסוף מידע, כתיבה ועריכה, נכתב ביחד עם פרופסור יחיאל לימור, ויצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ב-1998. והשאלה אליך, פרופסור מן, בוא נפתח בנשוא ההרצאה, הפגישה שלנו, חי במלחמה, על מדוע רון בן ישי מתייחד לפי תפיסתך כאחד הכתבים הבולטים.
אני מניח שמרבית המאזינים מכירים את רון בן ישי ואת הדברים שהוא עשה, אבל דומני שראוי באמת להזכיר את הפעילות הנרחבת מאוד שלו ככתב חזית, כמו שמוגדר באחד מספריו, באמת כעיתונאי שנמצא בשטח, משתתף בפעולות צבאיות, כפי שאתה ציינת, נפצע גם בארץ וגם בעולם, ומבחינה זאת היכולת שלו לדווח ולהכיר את המערכת הצבאית היא היכרות אינטימית שלא לרבים מן העוסקים בסיקור המערכת הצבאית והביטחונית. יש את הכישורים והניסיון הזה. וצריך לומר שבתוך המגוון הכולל של סיקור ביטחוני, אז כמובן יש מרכיבים שונים ומאפיינים שונים. יש כתבים שעוסקים יותר באסטרטגיה, בניתוח, יש כתבים שעוסקים בנושאים, למשל כמו כרמלה מנשה, שעושה עבודה מאוד חשובה בטיפול בתנאי שירות ודברים מן הסוג הזה. אבל אני חושב שבאמת אם אנחנו מסתכלים על הקריירה של רון בן ישי, אז היא מסתרעת גם על הימצאות בשטח, גם על תפקידו ככתב ואחר כך גם מפקד גלי צהל, שזה גוף תקשורתי מאוד חשוב ומשמעותי במדינת ישראל, וגם בהיכרות עם המערכת הבינלאומית, כתב חוץ שהיה גם בגרמניה וגם בוושינגטון, וכל הדברים האלה אני חושב יוצרים יחד איזושהי איכות של אדם שבאמת נמצא בלב העניינים, ויחד עם זאת יש לו יכולת, וזה הדברים שהוא עושה כמעט מדי יום היום בוויינט כפרשן צבאי, ויש חשיבות רבה באמת להכרת התחום הזה מכל הכיוונים, ועבודה מאוד מקצועית בתחום הזה. ומן הסתם לא בכדי הוא זכה בפרס ישראל בתקשורת, וכאמור מי שיקרא את ספריו, את שני הספרים הללו, יכול בהחלט להתרשם מן העומק והרוחב היריעה של הפעילות העיתונאית שלו.
כן, אז יישאר גם אתה איתנו על הקו, פרופסור מן. אני חוזר אליך, רון בן ישי, לשאלה שהעליתי עוד בסיום דבריך הקודמים. איך עם קריירה צבאית מבטיחה שכזאת, כבר בהתחלה אתה עובר לעיתונות?
זה קרה כשהייתי בגולני. וכבר הייתי ממפי, והסורים, זה עוד פעם קשור בסורים, הסורים התמינו מוקש על דרך הגבול, על יד קיבוץ גדות, ולשניים או לשלושה חיילים שלי נקטעו רגליים כתוצאה מהמוקש הזה. הימים היו ימי ראש הממשלה לוי אשכול, שנות ה-60, הקרב על המים, ושלחו שתי נבחרות של ממפאים, אחת ממפאים מגולני ואחת ממפאים מהצנחנים, לבצע פעולת גמול ברמת הגולן הסורית, שהייתה כאמור אז בידי הסורים. וברגע שעמדנו לפעול, כבר הופיע הרכב הסורי, קיבלנו את מילת הקוד לביטול הפעולה ונאלצנו לאסוף את הכל ולחזור לשטחנו. כשחזרנו לגדוד, לפילון, לגדוד 13, זרקתי את החגור והנשק על המיטה. ביום ראשון התייצבתי אצל המגד יהודה אשנפלד, יהודה גולן, ואמרתי לו אני עוזב את הצבא. וככה מהצבא הלכתי לאוניברסיטה, הגעתי לירושלים.
רגע, אתה רץ מהר מדי, רון. למה אתה, על מה אתה מתרגז בעצם?
אני מתרגז על זה שלא נתנו לנו לבצע את פעולת הגמול. אני יודע שהיום זה לא באופנה להגיד שאתה רוצה לנקום, אבל כן, אני רציתי לנקום. אני מודה ולא מתבייש. אני רציתי לנקום את זה שהניחו מוקש בשטחנו לחיילים שלי. זה היה עניין אישי לחלוטין. וכשתאוות הנקם שלי לא באה על סיפוקה, אני מודה בזה היום טיפ-טיפה ככה בייסוס. אני חשבתי שצבא שלא יודע להגיב כמו שצריך, מקומי לא בו, וזה מה שקרה אז.
כן, זה לא דבר פשוט. וכך אתה עובר לעיתונות, אנחנו כמובן נתקדם בה.
אני עברתי לאוניברסיטה, ומי האוניברסיטה? כשהייתי באוניברסיטה העברית בירושלים, למדתי, אז מישהו הציע לי ללכת לקורס כתבים שדרים וכתבי שדה של כל ישראל.
רגע, נתחיל. מה למדת באוניברסיטה?
למדתי באוניברסיטה כלכלה וגיאוגרפיה.
ואתה ידעת שאתה הולך לעיתונות?
לא. לחלוטין לא. זה כמו הרבה דברים בחיים, זה היה מקרי לחלוטין. זה היה מקרי לחלוטין. פשוט חבר שהיה, נדמה לי שזה היה איציק פלר או יצחק רואה, אני לא זוכר מי מהם, פשוט אמר לי, תשמע, יש קורס במרכז ההדרכה, אתה זוכר את זה בטח?
בבית תיכו.
בבית תיכו, נכון, על שם הרופא עיניים המפורסם.
כן.
ושם נקדימון רוגל, עם חיים יבין, עם חגי פינסקר, עם יגאל לוס, הם ניהלו קורס לשדרים וכתבי שדה. ואני הצטרפתי, ומשם הלכתי, הוציא אותי עוד לפני תום הקורס להיות כתב שטח בכל ישראל, והייתי כתב כלכלי בכלל, בהתחלה. ורק אחרי מלחמת ששת הימים, כשחיפשו כתב צבאי עם עבר קרבי, עם ניסיון קרבי וכן הלאה וכן הלאה, הייתי כבר איש מילואים, אז מינו אותי לכתב צבאי.
כן, זה סיפור ההתחלה. אני אעבור עכשיו שוב אל אלוף עמוס גלעד, והשאלה הבאה שלי אליך, אלוף גלעד, היא בעקבות הדברים שאמר לנו כרגע רון בן ישי, מעמדם של הכתבים הצבאיים בעיניך. אתה הצד הצבאי, ורון בן ישי עכשיו הוא איש העיתונות.
רון עצמו הוא המודל המעולה של כתב שהוא גם בקיא בפרטים, בקיא בטקטיקה, ופיתח בקיאות יוצאת מן הכלל באסטרטגיה. כלומר, הוא יכול היה להמריא במהירות מעיסוק באיזה פעולה טקטית על המשמעויות הצבאיות של הקטנות ביותר, ולהמריא אל שחקי הניתוח האסטרטגי. זה בעיניי המודל המצוין. דבר נוסף, אתה יכול גם ללמוד ממנו הרבה. אני למדתי ממנו הרבה, והיה בינינו תמיד דו-שיח. אני תמיד הרגשתי שאני לומד הרבה דברים, והשתדלתי כמובן, כמו כולם, לתדרך גם בהתאם את העיתונאים. זאת אומרת, יש לך בר שיח. הכתב הצבאי הוא מאוד חשוב. אני רק חושש שחל פיחות במעמד הכתב הצבאי, גם בגלל כל ההתפתחויות בתקשורת, אבל גם הדיוקן של הכתבים השתנה קצת, ויש הרבה אנשים שמחזיקים בתואר כתב צבאי, בלי הכשרה, בלי רקע, בלי מסלול, והמסרים הם די שטחיים. חשוב מאוד שהצבא ומערכת הביטחון יהיו תחת ביקורת ציבורית, עניינית, עמוקה. כי אנחנו עלולים שוב להיות מופתעים, יש לנו הרבה מאוד איומים שמה שמאפיין אותם, שמצד אחד הגבולות שלנו שקטים, אבל מצטברים איומים כבדים. והממד למשל של ההגנה מפני ההתקפה, למשל מחר אם איראן או חיזבאללה יתקפו, הם יתקפו את האוכלוסייה האזרחית, באמצעות רקטות, טילים. האם אנחנו מוכנים לזה? מה בדיוק, האם אנחנו מסוגלים לבצע מבצעים מזהירים, שבשישה ימים כמו מלחמת ששת הימים יפתרו את המצב? איפה החיבור לניתוחים אסטרטגיים מוכחים? הפורום הזה של כתבים צבאיים שבזמנו היו חתומים על אמנה, קיבלו הכשרות, למעשה היה להם סיווג, הוא מאוד חשוב בעיניי, כי בלי ביקורת אתה עלול ליפול שוב לתקלות. זה לא אומר שתקלות לא יקרו עם ביקורת, אבל בלי ביקורת הסיכוי לכך גדול. והמשקל היום של הכתבים הצבאיים הוא די נמוך יחסית למה שאני זוכר בעבר.
עכשיו, לגבי תחילת הדברים של רון בן ישי, אתה כאלוף בצהל מקבל דבר כזה שממפי שמסלול הקידום לפניו כועס ומתרתח על החלטה צבאית שאני מניח שהייתה נכונה, או בכל מקרה הייתה החלטה פיקודית, ואז בא ממפי ובא ואומר, אני עוזב את צהל, לא רוצה יותר להיות שם. אתה כאלוף מקבל את זה?
בוודאי, הוא לא בא והפגין ואמר, אני זורק את המדים מול המטה הכללי ושילך הצבא לעזאזל. הוא קיבל החלטה אישית, שכל קצין מדרגת סגן משנה סגן אחרי שירות הקבע הראשוני, מקבל האם הוא רוצה להיות במסלול הצבאי או לא. אבל מבחינת מקצוע העיתונאות, בן אדם עם רקע של מ"פ בגולני ובצנחנים, עם הכישורים האישיים כמו של רון, זה רק תועלת. הוא לא, זאת אומרת, הוא מתאר רון את ההחלטה שלו ברמה האישית, אבל הוא לא עשה שום דבר הפגנתי, הוא לא קרא למרי, הוא לא קרא להשתמטות מהשירות, הוא כעס כמ"פ שלא נתנו מענה למה שהוא חשב. ברמה של מ"פ, אני דווקא מעריך את זה מאוד, גם הצורה שזה נעשה, הוא מתאר לך את ההחלטה האישית שלו. זה לא פגיעה בסדר הקיים, או במורל, או באושיות המדינה. בהחלט.
כן. אז בואו נעבור כעת לפרופסור רפי מן, והשאלה אליך היא, על פי השקפתך והמחקרים שלך, על השינוי שחל בסיקור הצבאי בכלל מאז מלחמת יום הכיפורים, 1973.
כן, זאת נקודה מאוד משמעותית כאשר אנחנו בוחנים את יחסי התקשורת והצבא ומערכת הביטחון בכלל, כיוון שאפשר לומר שעד מלחמת יום הכיפורים, קודם כל הייתה שליטה הרבה יותר חזקה של מערכת הביטחון בכל מה שהציבור יכול היה לקבל דרך אמצעי התקשורת. וגם כתבים שרצו לפרסם דברים שלא נראו מסיבה כלשהי לאנשים בכירים במערכת הביטחון, הדברים האלה לא הגיעו לידיעת הציבור, ואני חושב שאחת הנקודות שרון בן ישי מזכיר בספרו החדש, היא פרשה של כתבה שהוא הכין בשנת 1971, אם אינני טועה, כאשר הוא ככתב צבאי יורד לתעלת סואץ, וכאשר הוא נמצא באחד המעוזים שם לאורך התעלה, אז קוראים לו לראות משהו שמתרחש בצד השני של התעלה. אנחנו צריך נזכיר, אנחנו אחרי הפסקת האש שהביאה לסיומה את מלחמת ההתשה, ולפני מלחמת יום הכיפורים, ושם הוא רואה שיירה של מסעיות שמובילות טילים בלתי מוכרים, שהקצין, מפקד המוצב לא הכיר אותו, וגם רון בן ישי לא הכיר אותו, ואחר כך הוא מכין כתב, והוא מצלם את זה, כיוון שזה היה חשוף לגמרי מהצד הישראלי, ואחר כך הוא, כשהוא חוזר הביתה, הוא עובר על ספר שעוסק בנושאים האלה, ומבין שאלה טילי סגר, טילי נונטט חדשים, שהגיעו כנראה לצבא המצרי. ואז בכתבה שהוא מתכוון לשדר, יש את הפרטים האלה והצילומים שרואים את הכלים האלה. הצנזורה הצבאית מאשרת את הפרסום, אבל נציג דובר צה"ל שבאותם ימים היה יושב בחדרי העריכה בטלוויזיה כדי לבדוק שאין דברים שחורגים ממה שמערכת הביטחון רוצה שיתפרסמו, הוא אותו איש דובר צה"ל אומר לא, אנחנו לא, אי אפשר לשדר את זה, זה יפגע במורל הציבור, זה יבהיל את האנשים, זה בעצם איזה ניסיון של לוחמה פסיכולוגית של המצרים, קצת לטלטל את הציבור הישראלי ולהבהיל אותו, וכפי שהוא כותב בספר, גם בסופו של דבר מנהל רשות השידור, מנכ"ל רשות השידור או מנהל הטלוויזיה, קיבלו את הדרישה של דובר צה"ל, לא של הצנזורה, אלא של דובר צה"ל לא לשדר את הכתבה, והכתבה לא שודרה. ואני מניח שיש רבים מבין המאזינים שזוכרים מה קרה שנתיים אחר כך במלחמת יום הכיפורים, כאשר השריונאים שלנו נחשפו בפעם הראשונה לטילי הסגר, והיו לנו הרבה מאוד אבדות, ואני רק לאחרונה, אחרי שקראתי את זה בספר, דיברתי עם אנשים שהיו באותה סיטואציה במלחמה, במלחמת יום הכיפורים, וכולם אומרים, כן, זאת הייתה עבורנו הפתעה עצומה. עכשיו, רון עשה את מלאכתו בצורה טובה ביותר, הוא הכין את הכתבה, ואין לי ספק שאם היא הייתה משודרת באותו יומן, ביום שישי, בטלוויזיה, ואז היה לנו, כמו שאתם זוכרים, ערוץ אחד בלבד, שכל הציבור צפה רק בו, אז אין ספק שהיו קצינים וחיילים, גם זוטרים וגם יותר בכירים, שהיו חוזרים ביום ראשון ליחידות ושואלים, סליחה, מה זה הטיל הזה שראינו בטלוויזיה? מה זה הדבר הזה? מה עושים נגדו? איך נערכים למערכת נשק כזאת? וזה לא קרה, כיוון שמישהו בדובר צהל החליט שלא כדאי להטעות את הציבור. עכשיו, אלה דברים שבתקופה ההיא, ואנחנו נמצאים בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, עם התהילה הגדולה של צהל ושל האלופים, ובאמת הנכונות הזאת לקבל כל מה שאנשי הצבא אומרים כמילים קדושות שחייבים לפעול לפיהן, זה התנפץ בשישה באוקטובר 1973. ועובדה היא שבתום, לאחר המלחמה, בתחילת שנת 1974, מועצת העיתונות מתכנסת לדיון על התנהלות התקשורת בימים שלפני המלחמה, או בשנים שלפני המלחמה, ושם אומרים גם עיתונאים וגם אנשי ציבור, שהיה כשל גדול מאוד בדרך עבודתה של התקשורת, שהסכימה לקבל כל תכתיב ממערכת הביטחון, ולכן היא לא מילאה את תפקידה כפי שצריך. אמר אז פרופסור שלמה אבינרי שבכל נושא במדינת ישראל יש לנו תקשורת חופשית לחלוטין, רק בנושא הביטחון אנחנו עדיין חיים כאילו היינו במדינה טוטליטרית קומוניסטית או אחרת, שבה השלטון קובע מה מותר ומה אסור לציבור לדעת. כך ש זה המהפך שבא לידי ביטוי ממשי כמה שנים אחר כך, ערב מלחמת לבנון הראשונה.
טוב, אנחנו נגיע למלחמת לבנון הראשונה, אני מקווה. אבל אני בשלב זה יישאר איתנו על הקו, כמובן, פרופסור מן. חוזר אליך רון בן ישי, אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים.
אין לי מה להגיב על הדברים, אני מכה על חטא. על חזי, נכון, רפי הביא דוגמה של דיווח שדיווחתי, והוא דובר צהל לא נתן לו להיות משודר, והתוצאות הן נוראות. אבל אני עצמי הייתי שותף לסגידה הזאת לצהל שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים. אני לא יכול לתאר את זה אלא כסגידה לצהל, וזה היה כמעט פולחן, ונתינו אז להעלים עין מהרבה תופעות. למשל, אני ראיתי את השחיתות שהייתה כשנבנה קו בר לב. אני מודה ומתוודה שלא עשיתי ממש מאמצים גדולים כדי לדווח על השחיתות הזאת, והיה בה לדווח, ומאחר שהיינו בתעלה, אז ראינו את זה. אבל אני במידה מסוימת, אני בחנתי את עצמי ושאלתי את עצמי למה באמת, כאילו אני עברתי על דברים שהיום לא הייתי עובר עליהם בשום פנים ואופן. ואחד הדברים היה שאני הייתי צהל, נתן לי דבר שנורא רציתי. הוא נתן לי להצטרף לפעולות מתי שרציתי, כמעט מתי שרציתי, לא לכל הפעולות וכן הלאה, כי היה תור של כתבים צבאיים, היו אז כתבים שרצו להצטרף לפעולות וכן הלאה, אבל הייתי מוכן להעלים עין מתקלות ומדברים שהיו לא בסדר, ובלבד שינתן לי להשתתף במבצעים הקרביים, וצהל נתן לי. רציתי לטוס מעל התעלה כשהמצרים ירו טילים, טסתי. רציתי להצטרף לפשיטה לפטרה, הצטרפתי. לא היו מגבלות כמעט. מכרתי נפשי, אני לא אומר לשטן, אבל לצהל לא מכרתי את נפשי, אלא את, וזה לא השטן, אבל אתה מבין את הקושי שיש לי.
כולנו מבינים. אז בהמשך לדברים האלה, אולי תאמר לנו בכמה משפטים דעתך על הכתבות הצבאית בכלל עד דווקא שנת 2000, כי אנחנו רוצים לעבור לצד הטכנולוגי.
תראה, הכתבות הצבאית עד שנת 2000 הייתה מה שאני קורא הכתבות הצבאית הקלאסית. הכתב הצבאי או כתב המלחמות, מה שנקרא באנגלית ה-war correspondent או frontline correspondent, היה יוצא לשטח, רואה, אוסף מידע, מנתח אותו, אם היה איתו צלם הוא היה מצלם, הצלם היה מצלם וכן הלאה, ואז הוא היה חוזר עם החומר, מאבד אותו פעם נוספת, עורך אותו ומגיש אותו לציבור. לפעמים הוא היה שולח את החומר נגיד בבטוס, אם זה היו כתבים אמריקאים בווייטנאם, או משדר אותו בטלפון, אבל האיש היה בשטח. השתנות המלחמה, השתנות שדה הקרב, ובעיקר השתנות טכנולוגיות התקשורת וטכנולוגיות הטכנולוגיות הצבאיות, הפכו את שדה הקרב למשהו אחר, והנוכחות שלך, נגיד שהיית נוכח בעיראק, אז היית בשטח, אבל לא ראית איך המלחמה נעשית. למה? כי המלחמה נעשית עם פצצות שגולשות ממרחקים עצומים של עשרות קילומטרים לעבר המטרה שלהם. לפעמים יוצא לך לראות פצצה כזאת גולשת, נגיד כמו שראיתי בעיראק בשעתו במלחמה ב-2003, אתה רואה את הפצצה גולשת ופוגעת בבונקר של אנשי סדאם חוסיין, אבל מקרים כאלו הם נדירים. המלחמה נעשתה מבוזרת, המלחמה נעשתה נעשית מנגד, כלומר בטווחים ארוכים מאוד, והכתב שאמור לראות בעצם מה הוא רואה, רק את הפליטים שבורחים, רק את הפליטים שבורחים, או אם קורה טבח וכן הלאה. האויב נעלם, המלחמה נעלמת, הכל נעשה מנגד באמצעים מדויקים, ואתה הכתב בשדה הקרב מאז שנות ה-2000 אתה עומד נבוך ובקושי מבין מה קורה סביבך. וזה קורה גם לטובים שבעיתונאים או לטובים באנשי הצבא, שקריאת הקרב היא לא כמו שהייתה, היא לא כמו שהייתה פעם. עכשיו, בדיוק בנקודה הזאת, גם טכנולוגיות התקשורת ומזעור המצלמות והמיקרופונים ואמצעי השידור בלוויין, כל אלו הפכו את הדיווחים למיידיים. כך שאתה עומד בשדה הקרב, לא כל כך מבין מה אתה רואה, לא כל כך יודע מה קורה, אבל לעומת זאת אתה נדרש לדווח 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בזמן מלחמה. אתה, במלחמת לבנון השנייה זה מאוד בלט. עמדו כתבים על קו הגבול, הם כל הזמן נדרשו להיכנס לשידור חי, ולא היה להם מה להגיד. כן. חוץ ממה שהם הצליחו לקושש פה ושם אצל קצין שעובר או מדובר צהל וכן הלאה. זה היה מצב מאוד, מאוד, מאוד קשה, והכתבות הצבאית של היום מחייבת יותר הבנה אסטרטגית ויותר הבנה בטכנולוגיה הצבאית מאשר אי פעם. גם האויב נעלם, שדה הקרב נעשה מבוזר.
אז בוא, הנקודה הזאת, אני חושב שהנקודה הזאת הובנה, אז על רקע...
לא, יש עוד נקודה אחת שאני רוצה. גם הביקוש, כלומר הדרישה של אמצעי התקשורת, במיוחד אמצעי התקשורת הוויזואליים, היא לא לאינפורמציה, אלא לאינפוטיימנט. רוצים שמה שאתה מדווח ידמה ככל האפשר לסרטי המלחמה, או לסדרות המלחמה שאנחנו רואים בנטפליקס.
כן, זה שילוב של שתי המילים, information ו-entertainment.
נכון מאוד, כדי להגדיל את הרייטינג.
ברור. אז אלוף... עמוס גלעד, על רקע הדברים האלה, מהי בעיניך הכתבות, אתה איש הצבא, הכתבות הצבאית כמקצוע, לדעתך?
אני אגיד לך קצת דברים חריפים בעניין הזה. איך יכול להיות שלמדינת ישראל אין תוכנית, לא מאשרת תוכנית רב שנתית לצבא כבר מזה 3 שנים. איך יכול להיות שהאמריקאים בנדיבותם מעניקים לנו הון תואפות כדי שלמעשה הם רוכשים את חיל האוויר הישראלי עבורנו? זאת אומרת, אנחנו לא משלמים עבור המטוסים המשוכללים, F-35, F-15 משודרג. איפה סדרי עדיפויות? איך יכול להיות ששלוש שנים זה לא נידון בממשלה, רק עכשיו אישרו את הבקשות לאמריקאים שמונחות בבנקים, והכתיבה הצבאית כמעט לא עוסקת בכך, אלא בשוליים של השוליים. זה מטריד אותי מאוד, כי היום, לאזרח הפשוט, הגבולות הם שקטים. אבל יש לנו עננים כבדים באופק של איומים מגוונים מהאיראנים ואחרים שאני יכול להיכנס אליהם אם תרצו. העיסוק בזה הוא מאוד שולי. יש גם סוגיות ערכיות כמו אליאור עזריה שבעיניי זה כמו קביעה. אני רואה שממשיכים לא לעסוק בזה בצורה ממוקדת. כלומר, לכתבים צבאיים הם גם צריכים ראייה אסטרטגית, גם ראיית עומק, גם ראייה תהליכית, גם לצפות את העתיד וגם לעניין את הקוראים במגוון אמצעי התקשורת כפי שתואר. ואני חושב שיש פה חולשה רבה מאוד. תסתכל אפילו באמצעי תקשורת כל שבוע, עיסוק בדברים העמוקים, לא מדבר על מהומות בהר הבית, באירועים של טרור ודברים כאלה שוטפים. כמה מתעסקים בזה באמת? כמה בקיאים בזה באמת? ואיזה מקום זה תופס? זה מטריד אותי מאוד.
כן, אפשר להבין את הדברים האלה. פרופסור מן, בהמשך לדבריו של האלוף גלעד, האם יש לדעתך יתרון לסיפור מלחמה שבו הכתב הצבאי הוא בעצמו איש צבא?
תראה, יש יתרון, ורון מציג את זה היטב, אבל ברשותך, בהמשך לדברים שאמר עמוס גלעד, וגם רון דיבר על כך, צריך, קודם כל, אנחנו צריכים להתגעגע לאנשים כמו זאב שיף, זיכרונו לברכה, ראובן פדצור, זיכרונו לברכה, שניים מן הכתבים הבולטים שעסקו באמת לעומק בנושאים האסטרטגיים, הכלכליים, המערכתיים, ברמות הגבוהות ביותר, ואני חושב שכולנו, זה השאיר את כולנו, ואני חושב שזה השאיר גם את מקבלי ההחלטות במקרים רבים. חבל שבאמת יש חוסר עמוק מאוד בטיפול הזה ברמה האסטרטגית, גם אם הוא ביקורתי כלפי גורמים שונים. זה חלק חשוב מאוד מן המגוון המאוד רחב של סיקור ביטחוני או צבאי. ברשותך, גם בעניין של הטכנולוגיה, אני חושב שאי אפשר לדבר על הסיקור הצבאי או תחום מסוים של הסיקור הצבאי שלא יצא נזכר במידה מרובה מן הטכנולוגיה, ואני מתכוון לנושא של הטלפונים הסלולריים והעובדה שכתבים צבאיים, ואני בעצם צריך לדבר בלשון נקבה, כתבת צבאית אחת, כרמלה מנשה, ששינתה את הנישה הזאת, את התחום הזה בתחום הסיקור הצבאי, לתחום שלא הכרנו אותו קודם לכן, וזה עיסוק מאוד יסודי וחשוב בתנאי שירות, בהטרדות מיניות, בכל מיני דברים שבעבר לא ניתן היה לעשות, לא עסקו בזה כמעט, והטלפון הסלולרי נכנס לכאן כיוון שלראשונה, מאז שאנחנו כבר 2 עשורים או יותר, מאז שבעצם הורים של חיילים שמשרתים בצבא, יש להם מידע שלא היה להם מעולם כאשר חיילים ביחידות קרביות, נגיד היו יוצאים ביום ראשון בבוקר לשבועיים או לשלושה, לכל מיני מקומות, לחזיתות ולאימונים וכולי, ולא היה קשר איתם. הקשר הסלולרי הזה מאפשר להרבה מאוד מידע להגיע לבני משפחות, ובני משפחות של חיילים הופכים לא פעם למקורות חשובים של הסיקור הצבאי בנושאים האלה, בעיקר בנושאי תנאי שירות, אבל לא רק, גם בדברים מבצעיים, לא פעם דברים כאלה שהצבא מעוניין להזכיר אותם יוצאים החוצה, כך שכשאנחנו מדברים על השינויים הטכנולוגיים והבעיות שזה גורם לרמת הסיקור וכולי, כמו שרון אמר, המיידיות הזאת וכולי, יש לזה גם, לטכנולוגיה הזאת יש גם בתחומים מסוימים, והם תחומים שאסור לבטל אותם כשאנחנו מדברים על הסיקור התקשורתי הצבאי, לא רק אסטרטגיים, אלא באמת הנושא הזה של, צריך לזכור שצהל הוא הארגון האנושי הגדול ביותר בצהל, ונושאים של תנאי שירות ושל עבירות שנעשות בתוך הצבא, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. ולכן מבחינה זאת יש גם יתרונות לשינויים האלה, אבל כאמור במקביל אנחנו חסרים מאוד את אותה הבנה אסטרטגית שבאה לידי ביטוי במשך שנים רבות על ידי כמה מן הכותבים הבכירים ביותר שאותם נזכרתי.
בוא בדברים האלה נסתפק. אני רוצה לחזור אליך רון בן ישי על הרבה דברים מאוד מעניינים, לא נספיק כבר לדבר, אבל אני לא רוצה לעשות לך את החיים יותר מדי קלים. ויש לי שאלה קצת קשה, והיא שאלה שנשאלה על ידי זקן כתבי החוץ, ג'יי בושינסקי, זיכרונו לברכה, שאמר לי, לא אחת ולא שתיים, שהוא חושב שיש גבול למה שכתב או כתב צבאי יכול לעשות כדי לסכן את חייו על מנת להביא ידיעות. ואתה סיכנת את חייך בצורה שאל תיחס עליי, אבל לפעמים נראית לי מטורפת. אתה הלכת לארצות החושך, שאם היית נתפס חלילה, אז מה שהיה עם גלעד שליט הוא כסף קטן על יד מה שהיה קורה איתך. איך אתה מתמודד עם השאלה הזאת?
אני תכף אענה לך, אבל אני מוכרח להגיד משהו לרפי, לפרופסור מן. אני מודה ומתוודה שאני בדיווחים שלי לא בדיוק שמתי דגש על תנאי שירות של החיילים, ושכרמלה היא פורצת דרך בעניין הזה. אני חושב אבל שעברנו לקיצוניות ההפוכה, ולמשל היום מעורבות ההורים במה שקורה ביחידות צבאיות היא גובלת בהפרעה לפעילות הנחוצה של הצבא, ואני לא ארחיב בעניין הזה. אני חושב שגם הרגישות המופרזת שלנו מה שקורה עם החיילים, ואם החייל יש לו וסט קרמי או אין לו וסט קרמי, זה דברים חשובים, אבל אני חושב שאנחנו הלכנו לקיצוניות ההפוכה. עכשיו לשאלה שלך,
של ג'יי בושינסקי,
של ג'יי בושינסקי, זה לא רק ג'יי בושינסקי, זה אחרים אומרים, ואמרו זה גם לאורחים שלי, היו שני רמטכ"לים שאמרו את זה לנוני מוזס, למוציא לאור של ידיעות אחרונות, ואני עובד שם כבר הרבה שנים. ואני מודה שהפינה הזאת אצלי לא סגורה. אני יודע למשל כשנסעתי לסוריה ב-2007 אחרי שאנחנו הפצצנו שם את הקור האטומי, והלכתי למקום כדי לראות מה קרה, מה עשו, מה היה, לא ידעו, אז הלכתי להביא סיפור. אם היו תופסים אותי, זאת אומרת אם הם היו מזהים שאני ישראלי וכן הלאה, אז מדינת ישראל הייתה עומדת בפני צרה צרורה. מדינת ישראל, לא רק אני.
רגע, אתה לא ידעת את זה אז?
אני ידעתי את זה אז. אני השארתי, אני בגיחות בשנים הקודמות, השארתי מכתב אצל דוב יודקובסקי, שבו אני מבקש שאם יתפסו אותי ואם אני ידרשו, ינסו לסחוט את מדינת ישראל וינסו לדרוש שחרור מחבלים או תשלום סכומים, אני מבקש מאוד שלא ישחררו מחבלים ולא שלא ישלמו סכומי כופר עבורי וכן הלאה. אבל אני יודע שהמכתב הזה בעצם היה, תסלח לי, כיסוי, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת ברדיו.
רון, רון, תקשיב, הנקודה הובררה לגמרי.
אף אחד לא היה, זה נכון.
אבל רון, 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 לא נוכל להמשיך מפני שהשעון סותם לנו את הפה. אז המתין על הקו, אני רוצה לעבור אליך, פרופסור מן, בקצרה רבה, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
שלישראל יש מורשת מכובדת מאוד של כתבים צבאיים במשך שנים רבות, שעשו עבודה מצוינת במשך שנים רבות, אבל המצב הביטחוני בישראל מחייב חיזוק של ממש בתחום הזה, על גווניו השונים, מן האסטרטגי ועד האנושי.
תודה רבה לך פרופסור מן. מה אתה היית מבקש, האלוף עמוס גלעד, מהמאזינים שיזכרו מן השידור הזה, ילמדו ממנו?
האתגרים הביטחוניים הם מרכזיים. הממשק בין דרג מדיני לצבא ולמודיעין הוא נקודת תורפה שיכולה להביא לאסונות כבדים, ולעיתונות יש תפקיד, לתקשורת חשיבות אדירה, ולכן צריכים כתבות צבאית מעולה כדי לחסות את כל היבט הכשלים האפשריים, נקודות תורפה, נקודות עוצמה, כדי להימנע מאסונות ולנצח בעתיד במבחנים שנכונו לנו.
תודה רבה לאלוף עמוס גלעד. המילה האחרונה שלך, רון בן ישי.
אני חושב שלנו, הכתבים הצבאיים, יש השפעה רבה על גם על מקבלי ההחלטות. למשל, במלחמת לבנון השנייה, דיווח של נחום ברנע מהשטח השפיע על אהוד אולמרט, לצערי לא בכיוון הנכון, לנקוט, להחליט על צעדים צבאיים. אבל מלבד זה, יש לנו השפעה חזקה מאוד על החוסן הנפשי של אזרחי מדינת ישראל, שהוא לדעתי המרכיב העיקרי של היכולת שלנו להתקיים במדינה הזאת ולחיות בה לאורך הרבה שנים ודורות. אנחנו עוד לא ניצחנו, המלחמה עדיין נמשכת, גם המלחמה על הקיום הפיזי וגם על הלגיטימציה של מדינת ישראל, ואם לא נהיה לנו חוסן נפשי ומוטיבציה להמשיך את המפעל הציוני, אז לא נהיה כאן. ולנו הכתבים הצבאיים יש תפקיד חשוב בעניין הזה.
תודה רבה גם לך רון בן ישי. עד כאן להפעם, חברים וחברות. עד כאן. תודה למשתתפים ותודה לכם המאזינים על הקשב ועל העניין. כתב צבאי הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הפקה וניתוב ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.